אתם מאזינים לביטנועה, רשת הפודקאסטים של תנועת הנוער אריאל.
שלום לכל המאזינים, מדריכים, מדריכות, קומונרים, מרכזי חב"ב, גרעיניסטים, גרעיניסטיות וכל מי שהחינוך וייצור הדור הבא בוער בו. ברוכים הבאים לחפש את המדריך, הפודקאסט הראשון מבית בתנועה, רשת הפודקאסטים של תנועת אריאל. בכל פרק אנחנו בעזרת השם נעסוק בנושא אחר בעולם ההדרכה והחינוך הבלתי פורמלי, ובכל פרק יתארח אצלנו אורח אחר שישפוך קצת אור על הסוגיות שמעסיקות אתכם, אנשי החינוך בשטח. אני צביע איתן, והיום אנחנו הולכים לדבר על אחד מהדברים הפחות מדוברים בעולם ההדרכה. הקשר עם הורי החניכים. לפעמים נדמה לנו שההורים הם חוליית ביקורת עוינת שמחפשת אותנו, שקבוצת הוואטסאפ של ההורים הופכת לשדה מוקשים, ואנחנו פשוט מעדיפים להוריד את הראש ולתקשר איתם כמה שפחות. אז איך מנצחים את הפחד מההורים? איך בונים אמון מול ההורים והופכים את הקשר איתם מכאב ראש למנוף מטורף שנותן לכם גיבוי ושקט נפשי? נמצא איתי היום אורי עובדיה, רכז רכש בתנועה ובעבר גם רכז מחוז ירושלים, רכז סמינריונים. מה שלומך?
כיף גדול להיות כאן, תודה רבה.
בוא נדבר רגע על הבסיס. מה גורם למדריכים כל כך רטע מלדבר עם הורים?
קודם כל זה נושא ממש מעניין שקרוב לליבי מאוד. סתם סיפור קצר ככה שנפתח איתו שפתאום עולה לי תוך כדי. אני בעבר שלי בתנועה הזה הקמנו את סניף מצפה יריחו לפני, אם אני לא טועה, 10 שנים או 11 שנים. ובהתחלה היה התנגדות מאוד מאוד גדולה. והדבר שאני והקומונר שנכנסנו אחרי שנתיים שהסניף הזה פעל, אמרנו, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה שההורים יהיו איתנו. שההורים יהיו איתנו בצורה הכי חזקה, ובזכות זה הסניף יצליח, והלחץ ישפיע, והוא יצליח. ובאמת נכנסנו לתקופה שהיה מיילים יישוביים, ואנחנו הראשונים שפתחנו קבוצת וואטסאפ, והתחלנו באמת לדבר עם ההורים, וראינו כי טוב, וראינו שזה משפיע על המדריכים, זה משפיע על כל המרקם של הסניף, וברוך השם, מאה השנה הזאת והלאה, הסניף התפתח וגדל עד איפשהו היום, ברוך השם. אז זה ככה סתם סיפור שבאמת מלווה אותי, שאני חושב שהדבר הכי הכי משמעותי ועיקרי בהדרכה, זה שיהיו הורים. למה? כי הילד הזה הוא לא שלנו, הילד הזה הוא של ההורים.
אם זה דבר כל כך משמעותי, כל כך שיכול לקדם את הסניף, למה מדריכים נרתעים מזה?
אני חושב שהדבר הראשון שלי עולה זה שהם גם ילדים. זאת אומרת, גם להם יש הורים בבית, שיש מצב ששניים או שלושה ילדים הם גם ההורים המעצבנים האלה של הסניף. ובגלל שהם גם ילדים, אז הם עוד לא יודעים באמת איך להתמודד. אנחנו שההורים או בדרך להיות הורים, בעזרת השם, אנחנו יכולים להבין את הצד של ההורים. ולפעמים מי שבצד של הילד, אז קשה לו להבין את ההורה. ויכול להיות שגם קשה לו עם ההורים שלו, או שלא דווקא קשה לו עם ההורים שלו, אבל הוא מתבגר. אז יש את הלחצים הבסיסיים האלה של הורים וילדים. לדעתי זה הדבר הבסיסי שגורם למדריכים להירתע מהסיפור הזה, שגורם למדריכים לא לגשת לסיפור הזה. וזה גם מלחיץ. בסוף זה לעמוד מול אנשים גדולים, שמפעמים חברים של הורים.
הורים של חברים.
של חברים.
כן.
וזה אנשים מהשכונה או מהיישוב. וזה לא נעים פתאום ליצור איתם קשר.
אני מניח שאתה מכיר את התחושה הזאת של, אתה רואה על צג הטלפון אימא של פלוני אלמוני, ואתה אומר, מה היא רוצה ממני עכשיו?
ברור, ברור, ברור. יש לנו איזה מנגנון כזה, שבמיוחד היום עם כל הוואטסאפ והאס-אמסים, שמי שמתקשר כנראה שמשהו קרה, ממש כמו שקרה עכשיו. אז אם מישהו מתקשר אליי, או בכלל פונה אליי ולא פונה באיזה קבוצת וואטסאפ, אז הוא צריך ממני משהו ברמה אישית. זה מלחיץ אותי, במיוחד אני מסתכל שנייה על המקום של הילד, המדריך. הוא בא להעביר פעולות, לעשות כיף עם החניכים. אם הוא לא מבין את החשיבות מספיק, זה עוד תיק שדחפו לו לראש, והוא וואלה, הוא כולו מתנדב, הוא כולו זה. ואם הוא לא מבין מספיק את החשיבות, שאולי ננסה באמת גם לדבר כאן על החשיבות, אז מבחינתו זה עוד תיק שהוא צריך לפתור. וזה מלחיץ אותו, זה מרתיע אותו ישר. וזו נקודה שהיא ממש חוזרת על עצמה בהרבה הרבה מקרים.
למה באמת זו התחושה? כלומר, למה תמיד כשהורים מתקשרים אליי, כמדריך, כקומונר, כרכז, זה תמיד משהו רע קרה, או מה הם הולכים לצעוק עליי הפעם? מה ההורים רוצים מאיתנו?
אני חושב שאנחנו פשוט יודעים ורגילים שכמו שכשאנחנו צריכים משהו, אנחנו מתקשרים למישהו, אז גם אנחנו ישר מבינים שאם מישהו מתקשר אליהם, כנראה שהוא צריך משהו. ובסוף שאנחנו מתעסקים בחינוך של ילדים בסניף, אנחנו נשאר מפחדים, מה, עשיתי איזה טעות, עשיתי משהו לא נכון, משהו פה לא הלך כמו שצריך, מה פספסתי, אם אני לא חד. אבל אני כן חושב שאם עושים את זה נכון, אז אפשר שזה לא יהיה מפחיד, אפשר שאנחנו נדע איך להגיב לזה בצורה נכונה וטובה. מה ההורים רוצים? במילה אחת בעיניי, ואני אחזור עליה אולי הרבה פעמים בפרק הזה, הורים רוצים ודאות, הורים רוצים לדעת שלילד שלהם טוב, שלילדה שלהם טוב, שהם הולכים לסניף, הולכים למסע, אני הולך יותר רחוק, הולכים למחנה, וואלה, באמת, עם כל הכבוד, לשישיסט, לשביעיסט, לשמיניסט, הכל טוב ויפה, להיות כמה ימים ביער, שהם הדמות היחידה שהבן שלהם מכיר ברמה האישית, זה מפחיד. ולכן אם אנחנו לא ניתן להורים ודאות, אנחנו לא ניתן להורים הרגשה שאנחנו כאן ואנחנו כתובת, ושאנחנו שולטים בסיטואציה, אז הורי השאר התחיל לשאול שאלות, והורי השאר יוודא אותי, יבדוק אותי, יבדוק שהכל בסדר. ואני יכול להגיד גם עליי, ברמה האישית, אני, יש לי היום שתי בנות, ברוך השם, יש לי ילדה במעון, אם לא יעדכנו, ופתאום יקרה משהו, ואני אגלה את זה לאחר מעשה, או שבכלל אף פעם לא יעדכנו מה קורה, אני אשאל שאלות ישר, אני ארים טלפון אם אני זה, כי אני דואג לה. גם אם זה בן אדם שאני הכי סומך עליו, גם אם אמא שלי שומרת עליה, אני מתקשר ושואל מה קורה איתה.
אז מה מצופה ממני כמדריך? אני אמור כל רגע לשלוח להורים, ילד שלך בסדר, הכל טוב, אף אחד לא מת, כאילו.
אז קודם כל בעיניי, הדבר הראשון זה להחזיק את זה בראש. להחזיק את זה בראש, שאני כרגע בסוג של שותפות עם ההורה. ההורה מפקיד את הילד שלו לפעולה, לשבת, לכמה שעות. הוא כרגע שם אותי בשותפות עם הילד שלו. יש פה גם משהו עמוק, שבסוף כל מי ששותף בחינוך, ואנחנו מאמינים שהדרכה אפשר להגיע לחינוך מדהים ולתהליכים מדהימים, מי ששותף בחינוך הילד הוא באמת שותף.
בטח, דיברנו על זה בפרק הראשון עם צוקר, כמה שזה משמעותי, כמה שאתה יכול להשפיע על חיים של בן אדם.
חד משמעית, חד משמעית, זה לא הפרק שלנו, באמת אפשר להעריך על זה על כל, חושב בכל פרק. הסיפור הזה שבאמת, באמת, באמת, אם אני שנייה מכניס בראש, שאני שותף, שותף של הקדוש ברוך הוא, ושותף של ההורים, שותף של המורים אפילו, אם אני אלך יותר רחוק, יש פה מערכת שלמה שמחנכת את הילד שרוצה לגרום לטוב הילד. ואם אני מבין שאני שנייה שותף של ההורה, ואני לא, אני לא יריב של ההורה, אני לא נגד ההורה, אני בעצם נכנס פה לחינוך של לחינוך של ההורה. אני צריך להבין את הרגישות הזאת. בכמה מובנים, גם לדעת שאני לא עושה משהו שסותר בצורה חד משמעית את החינוך של ההורה. לצורך העניין, אם ההורה מאמין בכל מאודו, תן דוגמה.
היה לי זה בסניף מסוים כשהייתי רכז, שחלק מהמשפחות בסניף לא ציוניות, לא, כאילו לא מאמינות במדינה, בסדר?
וואו.
זה היה נורא מורכב.
וואו, זה קשה.
ואנחנו כתנועה, כן, בוודאי שאנחנו מאמינים,
חד משהו.
ראשית צמיחת גאולתנו, והגענו למצב שבו אנחנו אומרים, לא מדברים על זה.
נכון, בדיוק. אתה צריך לזכור גם סתם, נניח יש הרבה דיון, נגיד כל הקטע הזה של מדיה וסמארטפונים, לא סמארטפונים, לא פה, לא שם. אתה לא יכול, אם הורה לא מסכים לילד שלו לראות סרטים, שכל פעולה שנייה או שלישית תהיה סרט.
נכון.
אם פעם עושים איזה משהו, סרט חינוכי וזה, אפשר אפילו, אם אנחנו כבר מתקדמים לשלב הבא של הציפים, להגיד להורה, הורה יקר, אני יודע שלכם זה מפריע הנקודה הזאת, אני מעדכן שיש ככה וככה, תעשו כחוכמתכם.
כן.
ההורה פה מרגיש שותף, ההורה פה מרגיש חלק מהתהליך, ההורה פה מרגיש שאני לא נגדו. אז קודם כל, כמו שאמרנו,
להחזיק את זה בראש.
להחזיק את זה בראש, שאני שותף של ההורה. שאנחנו רוצים פה שנינו את הטוב של הילד הזה. וזה הדבר הראשון. אם אני זוכר דבר כזה, אז כבר הכל רץ. אז כבר הכל זורם.
ואז אני זוכר, בתחילת פעולה לעדכן, החניכים הגיעו, או חניך ספציפי שאני יודע שאמור להגיע, אז אני מעדכן את ההורים שלו. הוא עוד לא הגיע, שימו לב. ואני זוכר בסוף פעולה לתקנות אותם, שחררתי אותם הביתה, או ללוות אותם הביתה. כשזה בראש שלי, זה יותר פשוט.
חד משמעית, שאני מבין שיש פה משהו שההורים פה חלק מהאירוע. זה לא שאני כותב להורים, יש פעולה, שלום על ישראל, לא מעדכן איך היה, לא מעדכן מה היה. אם היה אירוע חריג, אז אני לא מחכה שהילד יחזור ויספר להורים שלו, אני מספר אם זה לא הרי ספציפי, אם זה לכתוב את זה לכל השבט, כי זה משהו שנוגע לכל השבט. אני מראה פה שיש קשר, שאנחנו עושים פה משהו ביחד, אני לא מסתיר מכם שום דבר, ואני דואג, ואם אני רואה שילד, שאני יודע שאין סיכוי שהוא לא מגיע לסניף, והוא פתאום לא מגיע לסניף, אני שנייה שואל, אני שנייה בודק, וזה זה, זה עושה שינוי משמעותי. אז לא צריך שתף כל הזמן, לא צריך כל דקה וחצי זה, אבל צריך שהורי ירגיש שהדברים בשליטה, שדברים בקונטרול. יצאתם למסע ואתה עם וואטסאפ, או אתה דואג שיהיה לך איכשהו קבוצת וואטסאפ עם ההורים, או איכשהו מה, תדאג לשלוח כמה תמונות, תדאג להראות לילדים, להורים, הנה הילדים בסדר, ילדים שמחים, לראות את החיוך בעיניים.
שאלו אותי בסמינריון קומונרים האחרון, שאלו אותי קומונרים, איך אני שולח תמונות אם אין לי וואטסאפ? תן להם, זה נורא פשוט. יש לך איך לצלם. אני רוצה בכלל נחש שיש לך איך לצלם, או עם הנוקיה, או עם טלפון של חבר, או שיש לך מצלמה של הסניף.
או לבקש מחבר.
כן, דבר שחשוב להחזיק. אתה מצלם, אתה כותב להורים, צילמתי תמונות, אני אשלח לכם כשנחזור.
חד משמעית. הכל זה להראות, להראות הורים יקרים, אני חושב על הילד שלכם כל הזמן שהוא תחת אחריותי, וגם לא שהוא תחת, גם שהוא לא תחת אחריותי. פגשנו את זה הרבה בשלוש שנים האחרונות. בכל המלחמה מאז שמחת תורה תשפ"ד, שכשמדריך מבין שנייה את השותפות הזאת, וכשהוא מבין שנכון הכל סגור ועכשיו חודשיים אין סניפים ואין זה ואין פה ואין שם, אם אני שנייה עושה סבב טלפוני, מתקשר לבית שלו, לבית, היי מה נשמע, או לאמא, היי מה נשמע, אני רוצה לדבר עם הבן שלך, אני רוצה לשמוע מה איתו, מה זה עושה להורה, אומר וואו, יש פה מדריך שלוקח אחריות, יש פה מדריך שהוא חלק מהחיים של הבן שלי, זה משהו שהוא משמעותי ומדהים.
אם יש לך חניך שלי טלפון, אני מתקשר איתו, אני שולח לו מתי יש פעולות, אני שולח לו מה זה.
קודם כל אני חושב שתמיד צריך תחזק קבוצת הורים, אין דבר כזה, אין דבר כזה ישירות מול הילדים, ואז ילד שיש לו טלפון אני מוחק אותו, אני מוחק את ההורים מהקבוצת וואטסאפ.
או מהרשימת התפוצה ב-SMS.
כן, כי עם כל הכבוד, בסוף הם ההורים והם מחליטים, כן. והם צריכים לדעת מה קורה בסניף. אין דבר כזה שאני פונה ישירות, שאני פונה רק מול הילד. שוב, בגלל שאנחנו אומרים שאנחנו עושים פה חינוך, אנחנו לא קבוצת חברים. ואנחנו צריכים שהילד ידע, שההורי ידע מה יש לילד שלו, שהוא ידע לתכנן את זה, שהוא ידע להגיד לו אם יכול או לא יכול ללכת. שנייה ליצור את הנקודה הזאת, דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. וכשאנחנו יוצרים את כל העוגנים האלה, אם זה להדכן בזמן, זה גם אנחנו נדבר על זה, אם זה להדכן בזמן נורמלי מתי יש פעולה, אם זה להדכן שהגיעו, להדכן שסיימנו, לעשות אפילו סיכום פעולה. הייתי באיזה סניף הר חומה, אני אפרגן לו, שהקומונר היה שולח בסוף כל שבוע, ממש בקבוצה של הסניף, מה כל שבט עשה. ממש, את המהלך החינוכי של כל שבט עשה וזה ושם, זה הרים את הסניף פלאים.
בטח.
והוא הדורש, זה אומר שהוא עשה פה רווח כפול, גם ההורים רואים, וואו, איזה מדריכים מטורפים יש לנו. מה שקרה, בנו פעולה, מה שקרה, בנו דברים כאלה. וגם ברמה הסניפית, זה מראה שיש פה עשייה סניפית, יש פה סניף שהוא מתפקד. זה משהו שהוא משמעותי.
יש בזה שני יתרונות. זה גם הבנה מאוד מאוד עמוקה של העניין של השותפות. אני לא רק מעדכן שתדע שהבן שלך בסדר ושלא קרה לו שום דבר.
אני לא רק מעדכן בנקודות קצה.
בדיוק. אני מעדכן בשוטף. מה קורה, מה הוא עבר, מה הוא למד, מה הוא התחנך. זה דבר אחד. ודבר שני, יש פה נקודה מאוד מאוד משמעותית של אם אני מציג להורים שהסניף הוא לא סתם בייביסיטר, והסניף הוא לא סתם בא לשחק, אלא גם יש פה תוכן, יש פה זה, להורים יהיה יותר קל לשלוח את הבן שלהם לפעילות, וישמחו לשלם מסי חודש ארגון, ולשלם
זה,
חברות.
זה הכל גורם להכל. אני חושב שאפילו אם נלך על זה בהפוך, אם אני יודע שאני צריך לתת להורים דין וחשבון על מה אני עושה, זה ידרוש גם ממני מקורות.
נכון.
וזה יעזור לי, להגיד, אוקיי, אני לא יכול לזרוק, אני לא יכול סתם לזרוק כדור ולהגיד, שחקו מניק, טוב, שחקנו כדורגל, לא נעים. טוב, אז אני אכין משהו. אז
מה, אפשר להמציא איזה מסר על כדורגל?
אפשר להמציא
שחקנו מסר. שחקנו כדורגל ולמדנו מה היא שותפות.
אפשר, אבל אם כל שבוע אתה מציא מסר על כדורגל, הורים יבינו שמשהו כן. פה לא הולך. אפשר תמיד, אפשר לפעמים לאלתר, הכל בסדר, אבל כשאני יודע שאני צריך לתת דין וחשבון, לא בקטע של זה, בקטע ששוב, אנחנו מדברים פה על השותפות, מדברים פה על האמון, מדברים פה על
הדעות. לא במקום של פחד ו...
כן, תוך מקום ששנייה אני רוצה להראות שוואלה, יש לי קבלות, מה שנקרא. אז זה גם יגרום לי, כאילו שנייה לצאת מעצמי ולהגיד, וואו, אני צריך טיפה להשקיע, אני צריך להשקיע, כי... וזו נקודה שהיא חשובה ומשמעותית. אני חושב שמי שמתחיל בשלבים הראשונים להבין את הסיפור הזה, הוא מאוד מהר יבין את הנקודה הזאת שהורים זה לא דבר מפחיד, והורים הם בסך הכל רוצים בטוב הילד, ואם אני עובד עם הורים כל השנה, אז הם לא יהיו מפחידים, אז הם יהיו נחמדים, והם יהיו טובים אליי, וגם אם יקרה משהו שהוא מאוד מאוד חריג, הם ידברו בכבוד, וזה יהיה בשיח של שיתוף. אני אתן משל מעניין, נופל לך צורך העניין, אתה מנוי לחברת טלפון, וחברת אינטרנט לצורך העניין, ופתאום אין אינטרנט, או אין קליטה.
לא מכיר דבר כזה.
לא מכיר דבר כזה. לא, אצלנו דברים שקורים. גם בביקה וגם בשומרון, דברים שקורים, ברוך השם. עוד דוגמה שקשורה מאוד, אנחנו יודעים, אפילו אצלנו בתנועה, שהורים מתקשרים על איזה משהו, על ביטול הרשמה או משהו כזה. איך קורית השיחה? השיחה קורית בצורה מאוד עניינית, מאוד קרה. אם אני לא מקבל את המידע או את העזרה, אני מאוד מהר מרים את הכל. אני מאוד מהר מתעצבן. למה?
שילמתי, מגיע לי לקבל.
אם הייתי יודע שהמוקדנית בצד השני זה אחותי, איך הייתי מדבר?
קרה לי. על האח שלי יש עסק של מעבדת תיקון טלפונים.
וואלה.
הבאתי לו את הטלפון פעם אחת, לא זוכר מה זה היה אפילו. אחרי כמה שעות פתאום אני קולט שהמסך שלי לא עובד. אני מקבל שיחות, הכל עובד, המסך לא עובד.
מיד אחרי שהם תקנו את זה.
כן. אני מתקשר אליו, אני אומר לו, הכי טוב, קרה, תטפל. וזה קשר נורא נורא טוב, כי אני, אמנם, בוא, שילמתי לו, מגיע לי לקבל את התמורה, אבל הוא אח שלי. והוא רוצה בטובתי, ואני רוצה בטובתו.
מדהים, אז זה בדיוק הנקודה בעיניי. אם אני, אם היחס של ההורים אליי זה כמוקד, כמוקד שירות לקוחות, אז אם הם לא יקבלו את התשובה ברגע הראשון, או הפעם הראשונה שהם פנו אליי זה רק כי היה משהו חריג בסניף, אז אני אקבל צעקות, אז אני אקבל יחס לא נעים. אם אני מתחזק את הקשר הזה מתחילת שנה, ואני גם נעזר בהם, אפשר לרתום הורים, ולהגיע לדברים מדהימים. אני אתן נקודה, שאני הייתי מדריך, אני זוכר שהיה איזה פעילות סניפית שעשינו אליה, ואני עוד לא הייתי עם רישיון נהיגה, כמובן, כמו רוב המדריכים, והיה איזה חולצות שהייתי צריך להביא ממקום ליישוב, ולא הצלחתי למצוא פתרון. ובגלל שברוך השם, היה לי קשר טוב עם האימהות של הסניף. הרגשתי בנוח לפנות לזה, אם אני אגיד למה נשמע, תקשיב, וזה תמיד שאני ממש ממש תקוע, יש לך פתרון בשבילי? באמת, בצורה הכי הכי אמיתית. אני רוצה את זה לפעולה של השבט, אני חייב למצוא פתרון. והיא אמרה לי, תביא לי את הכסף, אני נוסעת להביא את זה. זה היה מדהים, זה היה מדהים. זה נתן לי שנייה תזכורת, איזה כיף זה. כאילו, אשכרה, היא פתרה לי בעיה, בצורה מאוד קלה. עכשיו, לא היה לי, אני הייתי בסניף חוץ, אז לא היה לי את ההורים שלי להיעזר בהם. כן. הייתי תלוי נטו בהם. וזה היה משהו שהוא, משהו שהוא ממש ממש משמעותי.
תרחת אצלם בשבתות וכזה?
כן, זה טוב, מדריכי חוץ זה עולם אחר. כן. מדריכי חוץ אתה חייב ליצור קשר טוב עם ההורים, כי אתה זה שתוכל אצלם סעודת שבת.
בדיוק.
אבל רוח השם, כן, זה היה חוויה מדהימה להיות מדריך חוץ וקומונר חוץ, זכות גדולה מאוד. למה אמרתי את זה? כי פה בדיוק הנקודה. אם אני אצור קשר מתחילת שנה ואני אשקיע בקשר הזה ואני אשלח הודעות ואשלח עדכונים, ואם הילד לא נמצא פתאום כמה זמן, אני אתקשר לאמא וישאל מה קורה, מה שלום הילד שלך, למה הוא לא מגיע, או פתאום אני רואה איזה התנהגות חריגה אצלו, אני אערב את האמא, היא תגיד וואו, יש פה בן אדם אחרי, יש פה בן אדם בוגר, יש פה בן אדם שהוא מתקשר איתי, אני מכירה אותו.
אבל גם חברת הטלפון, אני שולחת לי הודעות המון המון המון. יש מבצע כזה, יש משהו כזה, שינינו לך את הזה, אז לא משנה, שואחת לי המון הודעות. איך אני בקשר מול ההורה גורם לזה להיות קשר של שותפות, ולא הבאת לי את הילד שלך, אני מעדכן שהוא בסדר, מעדכן אפילו בסדר, הלכנו המדריכים התותחים שמעדכנים, עשינו פעולה בנושא הזה והזה, והילד קיבל ככה וככה וכולי, זה עדיין בסוף הוא מביא לי את הילד, אני שומר עליו, אפילו מחנך אותו ומעדכן אותו. מדהים. מה גורם את השותפות הזאת?
מדהים. אז אני חושב שכן, קודם כל, אם אנחנו קופצים שנייה להרשמות שנגענו בזה גם מקודם, בשביל לרתום הורים אני לא יכול לצפות שהם יקבלו ממני רק פושים ועדכונים. אני חייב ליצור קשר רציף איתם. וזה גם אולי לרתום את הקומונר, שיהיו לעשות ערב אבות ובנים, ערב הורים, בתחילת שנה, חודש ארגון, אז לוודא שההורים מגיעים, גם ליצור מפגשים פיזיים.
וגם אם הם לא מגיעים, אלה שלא מגיעים, לפחות הזמנת.
בדיוק, לייצר קשר שהוא לא רק בהודעות. ובאירועי קצה, באירועי C, אין מצב שאני רק שולח הודעות. אין מצב שאני רק מעדכן באיזה הודעה. וגם בהרשמה וגם באירועי קצה שאם קרה משהו. אין מצב שאני רק כותב הודעה. אני מתקשר להורה, כן, אני מתקשר להורה ואני אומר לו, אלן, מה נשמע? קרה א' ב' ג' עם הילד שלך, אז אם הוא מגיע לבית עצוב, תבין למה.
תדבר איתו.
קרה, נקודה כזאת וכזאת, תדבר איתו.
תמשיך את החינוך שאנחנו התחלנו בסניף, את התהליך שאנחנו התחלנו בסניף, תמשיך אותו בבית.
וזה נקודה שהיא משמעותית מאוד. אם אני רק חושב שהסמסים והוואטסאפים יעשו את העבודה, אני טועה פה טעות חמורה. עכשיו, יש מצב שיש הורים, שאני לא אצטרך ליצור איתם קשר בדברים במקרה קצה, אבל גם בהרשמות, אם אני אצפה בהרשמות שהורי יירשם לי למסע או לאירוע תנועתי, אם אני לא שנייה אתקשר אליו, מה נשמע, איך הולך, תדע לך, הילד שלך, ילד מקסים, מה זה כיף לי איתו, אם אנחנו מדברים על מסע פתיחת שנה, החודש האחרון שאני נכנסתי להדרכה, איך היה לי כיף איתו, איזה כיף שהוא בשבת, הוא מוסיף לנו משהו, הורי מרגיש, וואו, שנייה, השקיעו בי, הרימו עלי שיחת טלפון. יש לעשות איזה שיחה שלמה על הרשמות, כאילו, כמובן כן. לראות שזה בשעה מתאימה, לראות שזה בשעה נורמלית, שהוא לא עונה לך תוך כדי מקלחות, או תוך כדי שהוא בנהיגה או משהו כזה, והוא בכלל לא פנוי. מה נשמע? זה זמן טוב שנייה לשתי דקות שיחה, מה קורה? אפשר שנייה לדבר? אנחנו מדברים, אנחנו מתקשרים. ואז גם כשקורה משהו, אז אני לא איזה מוקד שירות. אני מדריך של הבן שלך. אנחנו מכירים לפני זה.
כן.
אנחנו בקשר, אנחנו בתקשורת. זו נקודה שהיא מדהימה ומשמעותית.
בוא נציל כרגע כמה מדריכים. מה הטעויות הכי גדולות שעושים בקשר עם הורים?
וואו, אז יש כמה סוגים. יש את המתעלמים. אלה שחושבים שאם הם לא יענו, אז
זה ייעלם איכשהו.
אז זה פשוט זה ייעלם, כן. זה נקודה ראשונה. יש את האלה שלא יודעים לתת תשובות נכונות. עונים תשובות שהן לא נכונות בגלל שהם לא יודעים. זה לא בושה להגיד, אני לא יודע. אם קרה משהו ואתה לא יודע, תגיד, תקשיב, אני צריך לבדוק את העניין. אני אבדוק מה הסיפור. יש את האלה שחושבים, כמו שדיברנו עד עכשיו, שהודעות זה מספיק. או שמעדכנים ברגע האחרון. מתקינים ברגע האחרון אם יש פעולה או אין פעולה.
כן, צריך להבין שלהורים יש לוז.
להורים יש לוז, הם מתכננים את הלוז של הילדים שלהם, והורה לא רוצה, כמה שזה נשמע לנו מוזר, שהילד שלו יפספס את הפעולה. ואם הוא תכנן נסיעה לסבא וסבתא, תכנן נסיעה לקניות, לסידורים, לא יודע למה. ועכשיו הילד שלו יתבאס, הוא פספס פעולה, בגלל שאני עדכנתי בשתיים בצהריים שעוד שלוש שעות נפגשים לפעולה. קודם כל זה נראה לא מקצועי, זה נראה שאני, זה משדר,
כן.
שאני לא מתוכנן ואני הכל מהרגע להרגע. תעדכן ימיים מראש, תעדכן מבחינתי בתחילת שבוע, מה הולך איתנו השבוע, ביום שלישי פעולה, ביום חמישי סוף הרשמה למסע פתיחת שנה, אני אעשה סבב טלפונים לכולם, ובשבת כמובן שנפגשים בסניף. אני ההורה רואה את ההודעה הזאת ביום ראשון או במוצאי שבת, אומר וואו, אוקיי, סבבה, אני מסוגר את הלוז הזה. אבל אם אני שולח שעתיים לפני, זה לא רציני, זה לא מקצועי, ואם קורה משהו, זה לדעתי הטעות הכי גדולה. קורה משהו. אם אני לא זה שמעדכן.
הילד מעדכן.
כן. אם אני לא זה שמעדכן, אם אני לא זה ששנייה יוזם, ההורה מבין, אוקיי, הוא מפחד, הוא מסתיר ממני משהו. למה הוא לא מעדכן אותי? איך קרה דבר כזה, והוא לא מעדכן אותי? אם לא זה הדבר הכי קטן, גם אם הוא רב עם חבר שלו וחזר בוכה הביתה. חזר קצת עצוב הביתה. לעשות שנייה חשיבה בוגרת, להבין שנייה שילד שמגיע בוכה לבית, זה הדבר הכי קשה שאבא ואמא יכולים לראות. ואם אני לא זה ששנייה מתווך את זה להורים, אומר להם, תקשיבו, אני יודע שקרה אירוע כזה וכזה, אני אשמח שנדבר על זה בהמשך, כי אני עדיין בפעולה.
גם מעבר לזה, לפעמים הסיפור שאתה תספר להורים, הוא שונה מהסיפור שהילד יספר להורים.
זה ברור, אבל אני חושב שגם אם אתה אשם אפילו,
כן.
גם אם באמת קרה משהו שהילד שלך באמת נסכן, ובאמת הוא צריך שנייה עזרה, אם אני זה שיוזם, אני משאיר את אני שם את אני שם אני הכדור אצלי במגרש, אני אנחנו ביחד בזה. אני יודע שקרה משהו, אני יודע שקרה משהו חמור, אנחנו נדבר. אבל אם קרה משהו ואני באמצע פעולה וההורה מנסה להתקשר אליי ואני לא עונה, אז הוא מתקשר עוד פעם ואני עוד פעם לא עונה, אני אומר, אני אחזור אליו, מה הוא כזה לחוץ? הילד שלו בוכה בסלון, הילד שלו עצוב, הילד שלו מבואס, הילד שלו חזר באמצע פעולה, הוא חייב תשובות, הוא רוצה לדעת מה קרה. וזה דעתי טעות שהיא ממש ממש גדולה. טעות נוספת, אם אני שולח הודעות לא רציניות להורים, הודעות שאני
היה לאחרונה במונדיאל שהיה, שאחד המדריכים שלח בקבוצה של ההורים 3-1, אני לא יודע, אני לא עוקב, אבל כאילו זה דבר שתשמור
תשמור את זה לחברים שלך, תשמור את זה, אני לא יודע מה, לא עושים את זה, אפילו לא יודע מה, זה ממש חשוב לך, תדבר על זה עם החניכים שלך בפעולה לשנייה וחצי, תסיים סיפור. אתה חייב להורים לשדר מקצועיות, חייב להורים לשדר רצינות, גם לכתוב הודעה ב-12:30 בלילה, כי זמן הפנוי שלך זה גם לא מקצועי, זה גם לא רציני, חייב להדכן בשעות סבירות, אין דבר כזה להדכן בשעות אמצע הלילה, תשדרו מקצועיות, אנחנו יודעים שאתם נערים, אנחנו יודעים שזה הסלנג אולי או מה שרגיל, אבל מול הורים, בסוף אנחנו צריכים לשדר מקצועיות, אני לא מצפה עכשיו שתנסחו כל פעם מכתב לראש הממשלה.
כן.
אבל כן, להראות שאנחנו רציניים ואחראים.
אני זוכר את הפחד הזה. בעיקר לפני הרשמות למסע, שאתה צריך להתקשר להורים, זה לא מסניבה קשה, להתקשר להורים. זה לשבת, כמה שיחות טלפון, אבל אתה יושב מול הטלפון, אתה אומר, לא בא לי לעשות את זה. אני לא רוצה לעשות את זה. למה זה קורה? ואיך בשיחת טלפון אנחנו עושים את זה בצורה טובה? כשאני עוזם שיחת טלפון, ויותר גרוע, כשהורי מתקשר, איך אני מחזיק את השיחה בצורה טובה ולא מאבד שליטה?
טוב, אז בוא נחלק את זה. אם זה מקרה רגיל של הרשמות או מקרה קצה. מקרה רגיל של הרשמות, שהוא אמרנו, אם זה יהיה השיחה הראשונה שלי עם ההורים אי פעם, והם לא שומעים ממני לא בהודעות ולא בשיחות עד עכשיו, אני לא יכול לצפות. לא, אני לא יכול לצפות שהשיחה תהיה ישר כזה, וואי, בטח, כן. תוך שנייה אני רושם אותך. אני צריך לבנות את זה, ולכן איך שאתם נכנסים להדרכה, ישר לבנות קשר עם ההורים, ישר לבנות שיח עם ההורים, ישר
לא זה הזמן, התקופה הזאת של השנה, ממש. עוד לא הגענו לחודש ארגון, חודש ארגון אתה מתחיל לשחות מההורים כסף, ואז חברות בכסלב, זה הזמן לבנות את הקשר.
וככל שתעבדו על זה יותר מראש, אתם הרבה פחות תצטרכו להשקיע בסיפור הזה, וההורים ירגישו ישר שהם שייכים וישר שהם חלק. אז קודם כל אני חושב שאם מדברים שנייה על הרשמות נקודתית, אם אני כתבתי על זה כמה הודעות לפני ודיברתי על זה עם החניכים להגיד להם, תגידו להורים, ואני מתקשר להורים בשעה אומרת, נורמלית, אתה אומר להם, מה נשמע, מדבר המדריך, איך אתם מרגישים, אפשר שנייה לדבר עכשיו? לא, אוקיי, אז מתי כן אפשר? תחזור אליי עוד שעה, סבא, אני חוזר אליך עוד שעה, אתה חוזר אליי עוד שעה, מה נשמע, מה קורה? לא להגיד, אני צריך כסף, אני צריך שתשלמו.
כן.
יש מסע, יש אירוע, אני אשמח שהבן שלכם יהיה.
לאידיאל, סוף המסע משמע. זה לא סתם טיול, מסע זה ערכים, זה אני רוצה שהילד שלך יתגבש עם השבט ויתחבר עם המדריך.
ממש. אני צריך קודם כל לעשות הנאה לפעולה, ואחר כך בסוף השיחה אני אדבר שנייה על התכלית, על טוב אז תיכנס לאתר ותירשם, זה נקודה ראשונה. עכשיו, איך עושים את זה שזה יהיה כליל? אתה יכול לשאול את המדריך הקודם שלך, או שאתה יודע בעצמך, מי ההורים שתמיד רושמים? מי ההורים שכיף לדבר איתם, אתה מכיר אותם מהשכונה, אתה מכיר אותם מהיישוב? איתם הכי הכי זורם לדבר, מה קורה, מה נשמע, מה קורה אחי, וזה אתה הבן של ההוא, אתה חבר של הבן שלי, כן. איזה כיף, איזה פה, איזה שם. שיחות כלילות, קודם כל להתחיל עם זה. אחר כך לפנות לאט לאט להורים שטיפה יותר מאתגר. שטיפה יותר מאתגר להם לרשום, או שהם לא מכירים אותך, ואתה צריך שנייה להציג את עצמך. זה לגבי דבר ראשון. לגבי סיפור כזה של טאקל, מקרה קצה, משהו כזה שקרה, ואתה צריך לעשות את זה בשיחת טלפון, ולא רק להדכן בהודעה, זה משהו שהוא לא משהו כללי. אני חושב שקודם כל הדבר הכי חשוב, זה שאתה תיזום את השיחה. קרה, ובאמת זה לא בשליטתך, אתה לא חשבת שבאמת משהו רציני קרה.
או שלא ידעת,
קרה מקרה שלא קשור אליך, לא יודע מה, השיחה הגיעה אליך. לפני הכל, תחשוב שנייה על הצד של ההורה, תחשוב שנייה מה היה קורה, אני שנייה אתן לכם זה, קורה אותו מקרה לאח שלכם הקטן, או לכם אם אתם הכי קטנים, קורה מקרה, ואתה מתקשר לאמא, או מתקשר לאבא, או מגיע לבית עצוב, או הילד, האח שלך מגיע לבית עצוב, תחשוב שנייה על, על, על ההורים שלך בסיטואציה הזאת, איך הם מגיבים. הורי רוצה לשמור על הילד שלו, הורי רוצה להגן על הילד שלו, זה אינסטינקט הורי הכי הכי בסיסי, שכמו שאנחנו מצפים שההורים שלנו יגן עלינו, ככה ההורי שמתקשר אליך, הוא רוצה שלילד שלו יהיה טוב. והוא לא רוצה ברעתך, והוא לא רוצה סתם להציק לך. הוא רוצה שנייה לברר איך הוא גורם שלילד שלו יהיה טוב. זה כלל ברזל שאני מחזיק בראש. ולכן, גם אם הוא קצת צועק וקצת לא נעים, אני מקשיב, אני אומר לו, אוקיי, בוא נשמע מה יש לך להגיד, אני אשמח לשמוע בשמחה גדולה. אני שומע מה יש לו להגיד, הוא סיים לדבר. אני יכול להגיד לכם שהרי פעמים, אם אני שנייה אתן לו לדבר, אני לא אכנס לשיחה, אני לא אכנס למשפטים שלו, אני לא אכנס למה שהוא אומר, אני לא אגיד קודם כל לא נכון, אני לא אגיד את הדברים האלה, אני נטרל שנייה את עצמי, גם אם אני חושב שכל מה שהרוע אומר זה חרטה אחת גדולה.
הרבה ענווה צריך בשביל זה.
הרבה ענווה, בקלי בחינוך צריך ענווה הכי הכי גדולה שיש. כי לפעמים החניכים לא יודעים לפרגן, לא יודעים להגיד תודה, ולפעמים הם כפויי טובה, בסדר, זה משימה סיזיפית, וגם מול הורים, לזכור שזה בסוף אנשים מבוגרים, שזה אנשים שהם בגיל של ההורים שלנו הרבה פעמים, או יותר מבוגרים אפילו, ושאנחנו צריכים לכבד אותם בצורה הכי הכי בסיסית שיש. וגם,
בטח.
כמו שאנחנו זוכרים, בסוף בסוף, ההורה שנייה רוצה את טובת הבן שלו, הוא רוצה להבין איך הוא עוזר לבן שלו, ולכן זה הדבר שהכי הכי משמעותי. אם אני מבין את זה שנייה, אני נושם עמוק, ואני מקשיב לו שנייה, וגם אם זה לא שיחה נעימה, וגם אם זה לא הכי הכי כיפי בעולם לשמוע את הדברים, אני מקשיב לדברים. ואני אומר, אוקיי, יש לך עוד משהו להוסיף? הוא סיים להגיד את הדברים שלו. אני אומר, קודם כל, תודה רבה ששיתפת אותי, קודם כל, תודה שפנית אליי, תודה שאני כתובת בשבילך. עכשיו בוא שנייה נדבר על הדברים. אם אתה חושב שיש דברים שהוא לא יודע, בוא אני אציג את הצד השני. בוא אני שנייה אסביר והרחיב את העירייה על מה שקרה. לפעמים, כמו שאנחנו יודעים, ילד מספר את הנקודה שלו, ואתה יודע שחמש דקות לפני זה הוא הרביץ לה הוא, או רב עם ההוא,
כן.
או עשה משהו שהוא נגד לניגוד לנהלים, ולכן הוא הגיע לנקודת קצה הזאת, אבל הילד לא יספר, כי שוב, הוא רוצה להגן על עצמו. אתה אומר, תקשיב, בוא אני שנייה אסביר לך את התמונה הרחבה, בלי האשמות, בלי להגיד ששום דבר לא נכון, אני לא יכול, אי אפשר להכניס את זה לשיח. אין לנו סיבה להוכיח פה הורים, אנחנו לא באנו פה לחנך הורים, אנחנו מחנכים את הילדים, אנחנו לא מחנכים הורים. נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית, ואחרי שאני נותן את הנקודת מבט שלי, או אם אני לא יודע, אני אומר, תקשיב, אני לא הייתי בסניף באותו זמן, או נניח, זה לא אירוע שהוא באחריותי, האוטובוס איחר, זה לא אני הזמנתי את זה, זה תנועת אריאל הזמינה, משהו שלא קורה אף פעם, כי אנחנו תמיד עומדים בזמנים, אבל זה לא אירוע שהוא באחריותי, אני אבדוק מה היה הסיפור שם, ואני אעדכן. ואם זה כן משהו שהוא באחריותי, נסביר, להתנצל אם צריך להתנצל, שוב נחזור לנקודה של הענווה, להתנצל, להגיד קודם כל אני מצטער שהילד שלך חווה את הנקודה הזאת והזאת, להתנצל, לדעת שפעמים צריך לתקן ואפשר לתקן והכל בסדר.
מה אני עושה אם אני לא יודע מה לענות? היה מקרה, הייתי בו, אני מכיר את הפרטים, אבל תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך.
להגיד, תודה ששיתפת אותי, אני צריך לחשוב על הדברים, אני צריך להתייעץ עם הקומונר, אני צריך להתייעץ עם המדע שלי, להבין שנייה את התמונה הרחבה, ואני אדכן אותך, אני מבטיח לחזור אליך. לא מצפים אף פעם שהתשובה תהיה מיידית. העיקר שהקשבתי, העיקר ששנייה נתתי לזה מקום, הרבה פעמים זה מוריד את הסף לחץ בצורה הכי גבוהה שיש, שנייה הקשבתי. אל תרצה את חברך בשעת כעסו, על אחת כמה וכמה אל תרצה הורי אחר שלא הורש לך בשעת כעסו. לא מרצים מן אדם בשעת כעס, אני לא שנייה ישר צריך לרצות אותו. הוא כרגע רצה לספר, לשתף משהו שקרה לבן שלו, אני שנייה עוצר.
אתה בעיקר צריך לשמוע.
בעיקר צריך לשמוע, אני יכול להבטיח לכם שלפעמים,
זה נגמר בלשמוע.
זה יהיה רוב הפתרון, בדיוק. הקשבתי, וואו, זה באמת נשמע לא נעים, אני לוקח את זה תשומת ליבי, אני אעביר את זה על הגורמים הרלוונטיים.
היו לי כבר שיחות עם הורים, שנמשכו רבע שעה שבו הוא מדבר, הוא נותן את הבעיה, הוא נותן את הפתרון, והוא מודה לי,
שהקשבתי לו, ממש, הוא עשה את כל העבודה. אבל תחשוב לך אם אתה היית שנייה מתנגח, אומר לו לא לא לא, זה לא נכון מה שאמרת, אני רק אתקן אותך בפרט הזה והזה, נוצר עימות, נוצר שיח לא נעים, נוצר שיח לא מכבד, ואז הוא לא מרגיש שהקשבת לו, הוא לא מרגיש שנתת לו פתרון, והוא פעם בא גם לא יפנה אליך, הוא יפנה ישר לאלה שמעליך,
לקומונר,
לאיזה ועד הורים, ישלח מייל חריף להנהלה, והמדריכים לא ככה, המדריכים לא ככה, המדריכים לא ככה. אם אני נטרל את זה מראש, אני אקשיב, קודם כל אני אענה, זה כבר דיברנו על הטעות הראשונה, לא לענות. אני אענה, אני אקשיב. עכשיו גם אם לא נוח לך, הכל טוב, לא צריך לעמוד דום. תגיד, אלן, וזה, אני בטרמפ, אני באמצע סדר בוקר, אני בשיעור מתמטיקה, נהיה בקשר עוד שעתיים. הכל בסדר, לא צריך לפחד גם מזה. וכשאני עושה את כל הפעולות האלה, ושאני שנייה מקשיב, זה לפעמים פותר הרבה פעמים חלק מהפתרון. אם יש בעיה שהורי רוצה באמת תשובה, ואין לי תשובה עליה, אני אומר, תקשיב, אני צריך לחשוב על הדברים, אני אבדוק את הדברים, ואני אעדכן אותך, אני אחשוב על עצמי עם הדברים, ואני אעדכן אותך. אין סיבה לענות הכל מיד, וזה בסדר. וזה בסדר גמור.
רגע לפני סיום. שאלה שאולי היא לא קשורה, אבל היא בטח קשורה לפרק. מה אנחנו מצפים מההורים? מה הם מצפים מאיתנו? הבנו. הם רוצים ודאות, הם רוצים לדעת שהילד שלהם בסדר, הם רוצים שתקשיב להם. מה אנחנו מצפים מהם?
קודם כל אנחנו מצפים מהם להיות גם חלק בשותפות. להבין שסניף בלי הורים שילוו, בלי הורים שיעטפו, בלי הורים שאם צריך לשלם או משהו כזה, הם ידעו לשלם את זה, כי הם יבינו שיש פה איזה, יש פה איזה שותפות. ואם נחזור שנייה, למשל, הקשרי לקוחות, זה לא לקוח, זה לא חברה, אנחנו לא ספק, אנחנו פה מתנדבים, אנחנו פה בסך הכל רוצים לעשות טוב למען הילדים, זה הדבר היחיד שאנחנו רוצים לעשות פה. אז אני חושב שקודם כל אנחנו מצפים מההורים שיהיו חלק בשותפות, שיבינו שנייה את המקום שלנו, שיבינו מה אנחנו רוצים, ושיבינו שהשותפות הזאת לפעמים תדרוש גם מהם דברים, אם זה הרשמות שזה כן לפעמים כסף וזה קשה, אם זה עזרה בדברים.
ללכת להביא חולצות.
ללכת להביא חולצות, אם זה באמת גם להציף דברים, לא להשאיר דברים בבטן, לא לפנות... לא לפנות רק אחרי שקוראים כמה אירועים למזכ"ל או לא יודע למה. משהו מפריע לך, בוא תעדכן, תשתף, אני אשמח.
וגם אם שום דבר מפריע לך, תגיד תודה.
גם זה...
אני קודם כקומונר, אני חושב שכל מכתב שהוצאתי להורים, סיכמתי ב... תעשו טובה, תתקשרו למדריכים, תלכו להם הודעה, תגידו להם תודה, תעריך אותם בכל העבודה הקשה. זה משמעותי נורא.
ממש, ממש. אני חושב שמדברים שנייה על הפרגון והתודה, אני חושב שהדבר הכי קסום שאתה יכול לעשות, זה אם חניך עשה משהו טוב בשבט, או חניך שקשה לו, ובאותו יום הוא התנהג בצורה מדהימה, הדבר שהכי הכי שמח הורה, זה אם תרים אליו שנייה שיחת טלפון, תשלח לו הודעה מפרגנת. תקשיב, הילד שלך היום היה מדהים, הילד שלך, רציתי לשתף אותך שהילד שלך היום עשה ככה וככה, בצורה מדהימה, היה לי כיף לראות את זה. זה מחמם את הלב להורה, והוא ידע גם להחזיר לך תודה בחזרה, הוא ידע לפרגן לך, וברור, אנחנו, אסור לנו לצפות שום דבר מההורים, שוב כי דיברנו על הנקודה הזאת של ענווה, ובסוף אנחנו לא יכולים, לחינוך לא באים בתוך ציפייה לתודה וזה, אבל ברור שזה, אם אני פונה שנייה להורים, אנחנו רוצים שהמדריכים שלנו יהיו יותר טובים, ויותר משמעותיים, ויותר כיפים, אנחנו צריכים לגבות את המדריך, אנחנו צריכים לעזור למדריך אם צריך בנקודות קצה. אז זה אולי הציפייה מההורים, וכמובן להבין למה, להבין שחברות, שדמי חבר זה חשוב, ושמסעות זה חלק מהתהליך החינוכי, ולרשום לשם, וכשצריך לשלם 5 שקל פה, 5 שקל שם, מסך חודש ארגון, כמובן להבין שאף אחד פה לא לוקח כסף לחינם.
אז אם הורים מאזינים לנו מדהים, אבל אם לא, אתם תשתפו אותם. כלומר, כמדריך, אני שולח הודעה להורים, אני כותב להם, אנחנו רואים בכם שותפים בסניף, בהרשמה למסע, באירוע משמעתי, בבקשה שיש איזה משהו לעזור בסניף.
שיח של שותפות.
בדיוק, לדבר את זה כל הזמן, כשאתה משתף אותם, אני שותף, ולכן אני משתף אתכם, ולכן אני נותן לכם. אתם גם שותפים, תעשו גם את הצד שלכם.
אם קומונרים מקשיבים לנו, תעזרו למדריכים שלכם.
נכון.
לפעמים למדריך ברור שלו עיניים לבקש, תגידו תודה. תכתבו, כמו שאתה אמרת, תכתבו להורים, וואלה, המדריך השקיע מאוד בזה, תפרגנו למדריכים, שלחו הודעה למדריכים. איזה יופי אתם תעשו, אם תיצרו, לא ברמה, להרים ערב הורים ברמה שבטית זה כמעט לא אפשרי, כי זה מצומצם. אלא אם כן אתה שבר של 30-40 ילדים,
כן.
מדהים. אבל בסוף להרים ערב הורים שהוא סניפי, התועלת שזה ייתן לסניף ולמדריך מול ההורים, היא תועלת שהיא מדהימה, היא תועלת שהיא עצומה, ולייצר תחילת שנה, מפגש פתיחת שנה עם הצוות החדש, ולעשות איזה לימוד, ואז איזה שיח ואיזה פעילות, זה עושה פלאים, זה עושה פלאים. אז גם קומונרים, תעזרו למדריכים שלכם בנקודה הזאת,
כן.
ואתם תקבלו הרבה טוב.
תודה רבה אורי.
תודה לך.
תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו גם השבוע. את כל הפרקים של הפודקאסט אתם תוכלו לשמוע ולראות בערוץ היוטיוב שלנו, בספוטיפיי, באתר התנועה, שם גם תוכלו להוריד את הפרק לטלפון או ל-MP או למחשב ולשמוע אותו. נהניתם, החכמתם, אל תשמרו את הפרק אצלכם, תעבירו, תשתפו אותו הלאה, שעוד מדריכים ישמעו, שעוד חברים שלכם ישמעו, ובעזרת השם אנחנו נגיע לכמה שיותר קהל. אנחנו כמובן גם נשמח לשמוע מכם, תיכנסו לעמוד של הפודקאסט באתר התנועה, שם לא רק תוכלו להוריד את הפרק ולשמוע אותו, גם תוכלו לכתוב לנו ולשתף אותנו בסיפורים שהיו לכם, בבקשות שיש לכם, או בנושאים ספציפיים שאתם רוצים שנדבר עליהם. נתראה בשבוע הבא.